אז המהלך של למהלך האידאות, ככה בתמצית תמצית, הוא שהפרק הראשון מדבר באופן כללי על שתי האידאות, האידאה האלוהית והאידאה האלוהית באדם, זאת אומרת באנושות. והפרק השני מדבר על האידאה האלוהית והאידאה האלוהית בישראל. ועכשיו אנחנו בפרק השלישי נתחיל לדבר על חריקות. מתי שהעסק לא כל כך הולך טוב, מתי שיש פירוד וירידה בין האידאות. אז ננצל את ההזדמנות רגע לפני שאנחנו מתחילים לצלול לתוך הפרקים האלה. האם יש איזה משהו לא ברור? יש משהו לא מובן כל כך בדברים שראינו עד עכשיו? כל אחד פה ברור לו מה זה אידאה אלוהית, אידאה לאומית? כל אחד סגור על המושגים פחות או יותר? לא להתבייש, ממש לא להתבייש לשאול. לא בהכרח אני אתן את התשובה הכי טובה, אבל לפחות אפשר לשאול. יש משהו ש... כן? לא?
למהלך האידאות
כללי,
הרב כתב את זה בתור יחידה אחת?
לא, אמרנו, דיברנו על זה בהתחלה. אנחנו היום יודעים שהרב כתב את זה כמו כל הפסקאות שלו בפנקסים, וזה מסתרע על שתי מסות מאוד גדולות שהרב כתב, בשני מקומות, בפנקס ה' אם אני לא טועה. והרב צבי יהודה בעצם איחד בין שני המאמרים והפך אותם לסוג של מסה אחת.
זה ספר של הרב צבי יהודה.
ממש, ממש, כן. זה מאמר שהרב צבי יהודה ערך אותו ממש, הפך אותו עכשיו הוא פרסם אותו אחר כך עוד בחיי הרב בעיתונות, בשלבים. זה התפרסם לאט לאט בכתב עת, בעברים, אני לא טועה. אבל הרב צבודה בעצם הפך אותו להיות משהו, המאמר למהלך האידאות, כי הרב מזכיר את זה בתוך הדברים, אבל הפך את זה לסוג של, כמו כל ספר אורות בעצם, הרב צבודה הפך את משנת הרב לספר אורות. זה נכון שהייתה תקופה לרב צבודה שהוא היה עורך יותר מסיבי, זאת אומרת, היה מתערב ולוקח טקסט מפה וטקסט מפה, משלב אותם ויוצר. זה לדוגמה בזרעונים. זרעונים על שמונת פרקיו הוא מאוד 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 ארוך. זאת אומרת, פתאום פסקה אחת מפה, פסקה אחת מפה, אתה תראה, לפעמים, נגיד ערך התחייה, פרק שמיני, זה לקוח מתוך קובץ א', קוף ב', קוף סמך ב', קוף נון ו', קוף פי ב', קוף ג', קוף ד', קוף ה'. הוא לקח מהמון פסקאות ויצר מאמר. אבל ברוב הספרים ורוב הפסקאות זה פשוט, הוא לקח פסקה, פרק, 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 שילב אותם במהלך אחד. אז למהלך האידאות זה כן, זה מאמר שהרב צבי יהודה יותר איחד בין דברים, איחד, השמיט גם דברים, יש דברים שהוא הוריד. בקיצור, יש לזה גלגול היסטורי מאוד מעניין. חלק מהתיאור ההיסטורי במהדורה הזו של בית אל, כמו שדיברנו על זה ממש בהתחלת הלימוד, מופיע בסוף את הסיפור ההיסטורי של למהלך האידאות, איפה זה התפרסם בהתחלה, אחר כך. וכשהתחלנו ללמוד גם אמרתי שבספר קבלת הראייה של הרב יוסי אביבי שיצא לפני קצת זמן, אז הוא פורס עוד חלקים מהרקע ההיסטורי למאמר שלא התפרסמו עד היום, איך זה היה בהתחלה ומה איך, פה ומה הוא שמע. בכל אופן, מה? אז אתה שואל, השאלה זה לא בהכרח פרק ג' היה הופיע במקור בפרק ג', זה הופיע, הרב צבי יהודה בעצם בנה את המהלך. כן.
אם תסתכל צריכים לתחום איזה משהו מסוים, אז זה יהיה הלאומית וזה הלאומית, כאילו שלפעמים מסתכל בצורה הרבה כואלת, אז שתיים הלאומית לעומת משהו אחד שהוא אלוהית.
זה הערה שנשמעת לי נכונה כעיקרון, אבל אם תהיה יותר ספציפי אני אוכל להתייחס לזה.
עמותה נגיד, אז שהידה הלאומית שלה זה כל
המה?
נגיד עמותה של חילוק מזון נזקקים, הידה הלאומית שלה זה כל
החבר'ה
שעובדים את זה, והאידיאה זה
נכון, נכון,
עזרה לסובת, ואולי נסתכל יותר מבחוץ, אז העזרה לזולת זה אידאה לאומית, לעומת נגיד...
הבנתי. כן, יש פה איזה משהו, זאת אומרת, אתה אומר, אם אני מבין נכון, שדוגמה, ישיבה, בוא ניקח דוגמה יותר פשוטה. ישיבה יש בתוכה, היא שייכת לכאורה לאידאה הרוחנית, או הדתית, או האלוהית, איך שלא נגדיר את זה. אבל בתוך ישיבה, יש גם אלמנטים של אידאה חברתית. נכון? אתה צריך מבנה. המבנה זה היישום המעשי של האידאה הזאת. זאת אומרת, גם אם תיקח את הרעיון הכי רוחני, הוא צריך בעולם להתגשם בתוך מציאות פיזית. המציאות הפיזית היא סוג של אידאה אלוהית, לאומית. לזה התכוונת, זאת אומרת שתמיד יש בחינה בתוך דבר גם רוחני, יש בחינה של אידאה אלוהית, וגם לאומית. וגם בתוך בחינה של אידאה לאומית, יש בחינה של אידאה אלוהית. לזה התכוונת?
אם גם אני נגיד, אני יודע שסתכלו על הדמוקרטיה כאידאה אלוקית, אז נגיד... רק לאומית בשביל נגיד
עוד
פרץ
אנשים.
הדמוקרטיה היא
אידאה
לאומית לעומת
אידאה
אלוקית, שזה
נכון, נכון, יש בחינה כזו, אבל זו הזדמנות טובה עוד פעם לחדד את ההבנה של המושגים. אידאה אלוהית ואידאה לאומית זה שתי נטיות שקיימות באנושות. נטייה של האידאה האלוהית זה הנטייה אל הנשגב, אל הנצחי, אל המוחלט, אל הערכי, מוסרי. כל המילים האלה הם שייכות בסופו של דבר לנטייה אנושית שקיימת בכל אדם לצאת מהגבולות של הצער האגואיסטי הקטן אל גדול, לדאוג לעצמי, לדאוג לכולם, לאהוב אותי, לאהוב הרבה אנשים. היציאה מהקטן הזה לגדול, מהמיצר אל המרחב, זו נטייה אלוהית שקיימת באדם. כי האלוהי הוא הגדול, הנורא, והנשגב, והנצחי. והאנושי זה הקטן, המצומצם, הזמני, הנקודתי. בסדר? אז יש שתי נטיות כאלה בכל האנושות. נטייה אל הנצחי והאלוהי, והנטייה אל המעשי. הנטייה אל המעשי היא מה שנקרא פרקטיות או פרגמטיות. זאת אומרת, יש לך שאיפה לעזור לכל עניי תבל, אתה צריך בסוף שיהיה לך מנכ״ל שיארגן לך את הכסף כדי שתוכל לעשות את זה. אלא מה? שהנטייה להתעסק בכסף היא הרבה פעמים מורידה את העולם, את האדם לחומר, לחומריות. אני צריך להתעסק עם כסף וזה, ולפעמים צריך גם להיות פושר כזה ולדחוף כדי להשיג תקציבים וכל מיני דברים כאלה. ואז הצד המעשי הוא בעצם תופס את הבמה, והצד הרוחני הוא קצת נחלש. ויכול להיות גם מצב הפוך, שהצד הרוחני הוא כל כך חזק שהבן אדם אומר, לא, לא צריך כסף, לא צריך שום דבר, לא צריך להתעסק בשום דבר, אני רק רוצה להיות דבוק באלוקים, רק להיות, להתעסק ברוח. אבל אי אפשר לחיות ככה, אי אפשר לחיות ככה. זה לא רק שאי אפשר לחיות ככה, זה גם חיים אלוהיים מצומצמים, חיים קטנים. במצב השלם האלוהי מופיע במרחב, ברחבות הוא מופיע. בית מדרש יכול להיראות כמו שני ספסלים וסטנדר, יכול להיראות בית מדרש מכובד עם מזגן ועם ספרים יפים ועם מאגרי מחשב, כל מיני דברים כאלה, והכל משרת את האידאה האלוהית, כל מי שיודע משרת את האידאה הדתית. בסדר? ואותו דבר, בן אדם יכול להיות אדם מחובר לאלוקים, חולה, שהכוחות שלו מקומצים, חלשים, מצומצמים. יכול להיות בן אדם בריא, שמח, מתלהב, עם כוחות, הוא יכול ללמוד, הוא יכול לעזור לאנשים, הוא יכול... בן אדם שכיף לחיות איתו. מה ההבדל? ההבדל פה שהאידאה הלאומית שלו, כלומר האידאה החברתית או המעשית שלו, היא חזקה. בסדר? ותמיד יש יחסי גומלין בין שתי האידאות. תמיד. זאת אומרת, כשאדם בריא, אז גם האידאה האלוהית שלו הופכת להיות אידאה יותר בריאה. מתי שהוא חולה, האידאה האלוהית שלו הופכת להיות חולנית. בן אדם שלא נהנה מאוכל בגלל שהוא חולה באיזה מחלה, אז לאט לאט, אם הוא ישכח את זה שהוא חולה, אז הוא יתחיל לכתוב רעיונות שמבססים את זה שלא צריך ליהנות מאוכל בעולם הזה, כי זה מגעיל. למה אוכל בכלל? למה צריך אוכל? מה טוב באוכל? או כל דבר אחר. בן אדם שלא אוהב טבע ולא אוהב נוף, זה יגיד, מה זה? הכל מרחיק אותך מאלוהים, זה הכל פה גועל נפש. אתה תעסק רק, תלמד תורה מהבוקר עד הערב, הכל מרחיק אותך מאלוקים, רק תורה. עכשיו יש פה מימד שהוא צודק, שיש משהו בתורה, אבל במצב הבריא, אז זה שהוא דבוק בתורה, זה לא מרחיק אותו, זה שהוא יוצא לטיול מדי פעם. להפך, זה נותן לו להיפגש עם אלוקים גם בעולם. מה זה? שלך היא נוגעת בבעיה בעצם של האידאה הלאומית, מתי שהיא תופסת מקום מאוד מרכזי, אז היא מרחיקה את האדם מהאידאה האלוהית. זאת אומרת, וכמו אנחנו לא נשים באותו מקום את הכסף ואת הלימוד תורה, למרות שכסף הוא מאוד חשוב בשביל לבסס את לימוד התורה. זה דומה קצת למימרה בפרקי אבות, ההולך בדרך, המהלך בדרך, הוא פוסק ממשנתו ואומר, מה נאה אילן זה, מה נאה ניר זה, מעלה עליו הכתוב כאילו התחייב בנפשו. הרי זה מתחייב בנפשו. ואפשר להבין את המימרה הזו בשתי דרכים. דרך אחת זה שלימוד תורה ביחס ל אילן וניר, לימוד תורה תופס, ואז עלולה להתקבע תפיסה כזו שהתורה בעצם היא נגד אילן והניר. הרב צבי יהודה במאמר שלו לנויו של אילן, נויו של אילן בנתיבות ישראל, הוא כותב שם שהנקודה כאן זה הפוסק ממשנתו, זאת אומרת ממי שמפסיק בין משנתו לבין, זאת אומרת במצב השלם יש איזה סוג של חיבור בין האידאות, בין האידאה של האילן והניר לבין האידאה של לימוד התורה, אבל עדיין אנחנו לא נשים אותם באותו משקל. זאת אומרת, אם האדם נמצא במצב של משיכה חומרית מאוד חזקה, מה נגיד לו? תתגבר על זה. לא, תעזוב לרגע את העיסוק בחול, תעזוב לרגע את החומר, אל תתעסק בזה, תתכנס לתוך המרחב הרוחני. אפשר לומר במידה מסוימת שאולי השבת היא סוג של יום כזה. השבת היא סוג של פרישה מרשות הרבים, התייחדות ברשות היחיד, אל יצא איש ממקומו, ביום השביעי. מה זה אומר אל יצא איש ממקומו? לעזוב באופן פשוט את המעגלים החברתיים. התייחד בתוך המסגרת המשפחתית שלך, ותתעסק רק בעולם הרוח. זאת אומרת, בעולם הרוחני ובעולם החומרי שתומך בעולם הרוחני. סעודות שבת, זאת אומרת, הכל צריך להיות מרוכז סביב האידאה השבתית. מה זה נותן לבן אדם? זה מרחיק אותו לרגע מכל העיסוק בכסף, בחברה, במאבקים, בכל מיני דברים כאלה, ואז אתה חוזר לעולם החול, שמח וטוב לב. ואותו דבר שנת השמיטה, פעם בשבע שנים. אתה מפסיק את העיסוק בעולם החומרי, העולם התחרותי. זאת אומרת, לשאלה שהעלית, כן, אם יש לך מצב שבו אתה רואה נטייה מאוד חזקה לכיוון של החומר, צריך להטות את זה לכיוון של העולם הרוחני. אבל גם בזה אני חושב שצריך זהירות, שהפרישה לכיוון של הרוח היא תהיה מדויקת. זאת אומרת שבן אדם ידע מה קורה פה עכשיו, שאני עושה את זה בגלל שיש פה איזה הטייה לכיוון השני. הרב כותב את זה במוסר אביך בפרק השני, אם אני לא טועה, פרק השני או השלישי, כשהוא מדבר שם על תיבת נוח, אם ראיתם. זה פסקה די מפורסמת, שהרב כותב שהמידות של האדם, בטבע שלהם, הם רוצות להתפשט. אדם רוצה לאהוב. אדם רוצה ליצור. אבל מה לעשות שלפעמים המידות הולכות ומסתעבות, הן הופכות להיות חומרניות. האדם אוהב דברים גסים, אוהב חומר, אוהב כסף בעיקר, ואז בעצם אותה מידה שיכלה למשוך אותו להשם, למדרגות רוחניות, מושכת אותו עכשיו, אותה מידה לדברים חומרים. אז מה לעשות? האדם צריך לקחת את הכוחות שהתפזרו ולכווץ אותם לתיבת נוח. תיבת נוח הייתה סוג של מבנה שריכז את כל הכוחות שהתפזרו עד שיעבור זעם. ואז אחרי שהיה תהליך הטיהור הזה, צריך לשלוח את היונה, לשלוח את העורב, לאט לאט גישושים. אפשר לומר במידה מסוימת שגם ישיבה זה אותה בחינה. בישיבה מה האדם עושה? הוא לא עוסק עכשיו בכל התחומים של החיים, הוא מתמצת את כל הכוחות שלו ומרכז אותם למקום אחד, לעולם הקודש. עכשיו, אחרי שהוא יעזוב את הישיבה, כל אחד לדרך שלו, התנועה האיכותית הזו שהוא בנה בתוך הישיבה היא אמורה להשפיע על כל התחום הכמותי שהוא יתעסק בחוץ. לא משנה אם הוא ילך לעבודה או ילך לתורה, לא משנה, אבל כל מה שהוא בנה בישיבה בעצם זה יתפרץ החוצה, שם. ולפעמים, מדי פעם, אדם צריך לעשות סוג של תהליכי ריכוז בחזרה. הרב לוקח את זה שם לעולם המידות, אז הוא אומר לפעמים האדם צריך לעצור את המידות, לקבץ אותם. למה? עכשיו הוא אומר שזה כמו יד שאתה מקופף אותה אחורה, זה לא נעים, אין תחושה טובה מתי שאתה מקבץ את הכוחות שלך, אבל זה חייבים לעשות את זה. כן, זה דומה קצת לשאלה ששאלתה לפניכם, נכון, כן. זאת אומרת, תמיד יש סוג של התלבשות, כאילו תוכן שמתלבש במופע, תוכן ומופע, תוכן ומופע, ומעל גבוה מעל גבוה, נכון, כן, יש בחינה כזו. במובן הזה זה כן, זה קצת לפעמים מבלבל, אז מה פה האידאה הדתית, מה האידאה האלוהית ומה האידאה... אבל אני חושב שזה שאלות טובות, ואולי הן גם מכינות אותנו לקראת הפרק הזה, שכמו שאמרתי בהתחלה, הוא מתאר חריקות, מתי העסק הזה לא עובד, מתי יש סוג של פירוד בין האידאות, שהן לא מסתדרות ביחד. בוא ננסה להתחיל לראות את זה. מצב הירידה והפירוד בין האידאות. כבר היו שני המאורות הללו, איזה שני מאורות? שתי האידאות, נכון? משתמשים בכתר אחד. כן, זה ביטוי מהגמרא במסכת חולין המפורסמת שמתארת שם את הכתרוג של הלבנה, שאמרה יכול שני מלכים בכתר אחד. אמר לה השם, לכי מעתי עצמך. אז כבר הרב רומז לנו פה שהסיפור שם בגמרא בחולין הוא רומז למהלך האידאות. השמש והירח זה לא סתם שני מאורות, אלא זה שתי אידאות שנמצאות במאבק כל הזמן. וזה לא במקרה שהירח היא זאת ששואלת את השאלה, כל שני מלכים בחדר אחד, למה השמש לא שאלה את הדבר הזה? כי תמיד המקבל הצד המקבל, אז הוא חווה את עצמו בצורה יותר חזקה כנפרד. אז הוא זה ששואל את השאלה. השמש כאילו השמש היא ביטוי לצד המשפיע, שהוא כאילו בטל כשמש בגבורתו, ואוהביו כצאת השמש בגבורתו, זה סוג של כוח משפיע שהוא לא חווה את עצמו, הוא לא חש את עצמו כנפרד. אבל ככל שהנברא הוא יותר נפרד, זאת אומרת אין לו אור עצמי, אז הוא חווה את עצמו כנפרד, ואז הוא יכול להגיד אבל אני. זאת אומרת, זה מה שנקרא ספירת מלכות של הירח. הירח היא נקראת מלכות, זה הצד המקבל, זה הצד הנפרד.
איך הם שימשו בכתר אחד, אם הירח פה מתחילה,
אני מקווה. מה זה?
איך הם
שימשו? לא, שימשו בכתר אחד זה ביטוי שהמשמעות שלו, ביטוי שהמשמעות שלו היא שיש ביניהם הרמוניה. זאת אומרת, זה כמו שהירח נמצא בשלמות, הירח מואר לגמרי, אז שניהם, הוא משמש בלילה בשלמות, והוא משמש ביום בשלמות, ויש ביניהם הרמוניה. דומה. כן, זאת אומרת, זה מצב שבו האמצעי והמטרה מאוחדים. המקבל והמשפיע הם שלמים, אין הפרדה ביניהם.
מה
הביאות
של הירח?
מה זה?
מה הביאות של הקדוש ברוך הוא עשה לירח? בלילה יותר קטנה,
זהו, קודם כל אתה צודק שיש פה איזה מימד מסוים, זאת אומרת, מה הוא מיעט? אותה לחימאתי עצמך, יכול להיות שהפשט הוא שהיא הייתה יכולה להיות כל הזמן במצב של מלאות, ומה שהקדוש ברוך הוא עשה הוא שיהיה לה זמן שהיא לא מוארת, ולאט לאט הולכת ונעשית מוארת. יכול להיות שזה העניין, יכול להיות שבאמת היא הייתה בהתחלה בגודל כמו של ירח, כמו של שמש. כן, זה אחד מהדברים שמופיעים שם. אור גדול. אור גדול. קשה לחשוב שלירח היה אור עצמי.
למה?
מה? כי עדיין יש פה סדרי עולם, זאת אומרת שהשמש היא הכוח המשפיע והירח הוא הכוח המקבל. אם היא כוח עצמי, אז היא לא צריכה בעצם השפעה של גורם אחר. בדיעבד, כן, אתה אומר, לכתחילה אולי הייתה...
לא יודע, השור של הכלים או משהו כזה שהוא...
יכול להיות, יכול להיות. יכול להיות, אני לא יודע על מקור שאומר את זה בצורה מפורשת שהיה לה אור עצמי, ואור החמה, אור הלבנה, יהיה שבעתיים כאור שבעת הימים, אור החמה, אור הלבנה יהיה כאור החמה, ואור החמה יהיה שבעתיים כאור שבעת הימים, ככה הנביא אומר. אז יכול להיות שהלבנה... שבמקור היה לה אור כמו אור החמה, ואור חמה אבל עדיין היה יותר למעלה ממנו. זאת אומרת, תמיד יש ביניהם מערכת יחסים כזו של משפיע מקבל, או בעל מקור אור עצמי חזק ואור חלש יותר. טוב, בין נסביר את זה כך או נסביר את זה כך, הרב מתאר את זה כסוג של אידיליה, משתמשים בחתר אחד, שזה מעניין מאוד. זאת אומרת, האם זו תקופה היסטורית? עוד מעט אנחנו נראה. האם זאת הייתה תקופה מטה-היסטורית? זאת אומרת, זה לא הופיע בהיסטוריה תקופה כזו. הרי הגמרא בחולין, על מה היא מדברת? מתי זה היה? בששת ימי הבריאה? מתי זה קרה? מתי הירח כתרגע? אלא חז"ל רוצים לתאר לנו פה סוג של נטייה שיש אצל הנברא. נטייה שיש אצל המקבל, המימד של הירח. אבל... מה?
למה לא זה
לפני אדם הראשון? כי זה לפני אדם הראשון. המאורות זה לפני אדם הראשון.
זה,
אני
מתכוון, לא
בהיסטוריה הסיפור
שלה. אצל אדם הראשון זה לא היה ככה שהחומר לא
הפריע
לרוח.
קודם כל, זו שאלה טובה, למה אנחנו לא מתחילים בעצם משם. הרב יתאר פה, טוב, כי הוא כותבת למהלך העידות בישראל. אז הוא רוצה לתאר לנו מתי אצל עם ישראל היה מצב שלם כזה. אתה צודק, בגדול גן עדן הוא ביטוי מסוים לשלמות כזו. יש מדרגה כזו שנקראת זיירה הילאה דאדם קדמאה, זוהר עליון של אדם הראשון, שהוא לא, הוא לא היה במצב של פירוד בין המימד הגופני למימד הרוחני שלו. זה אחד הביטויים לזה שהם היו ערומים ולא התבוששו, כי הגוף הוא לא יצר הפרדה למימד הרוחני. למה אנחנו מסתירים את הגוף שלנו? בגלל שהוא מסתיר את המימד הרוחני. אז אנחנו מסתירים את המימד הנמוך של הגוף כדי שהוא לא יוריד אותנו למטה. יש מימד כזה, אבל
כל החטא הראשון של עצמי גידה קרה גם בתוך
נכון, היום השישי.
זה תהליך שהוא עוד לא ההקדמה.
כן, אבל היה הסיפור גן עדן בעצם מתאר לנו אפשרות אחרת של האנושות.
כן, אבל כבר מראשית האנושות, בעצם כשהאנושות מתחילה, היא כבר מתחילה עם אולי זה האידאות האלה שנמצאות בשורש שלה, אבל בהופעה זה לא היה שהיה איזו התחלה כזאת שזה התחיל בתור דבר שלם, ואז היה איזה נפילה. כבר מההתחלה שזה נגדיר את זה חיסרון כזה שצריך השלמה.
נכון. לאיזה חיסרון אתה מתכוון?
לא, אני אומר, למשל, בחטא אדם הראשון, אני אומר, הוא היה כאילו חלק מהבריאה, זאת אומרת, בבריאה עצמה, כבר תפוע, היה פתרונות הכלולות, הוא אמר שביום הראשון, אז יש מופיע איזה חיסרון פה, שהוא גם שני יש את של הפיתור בהבנה, יש כאילו את זה שה...
כן, נכון, יש צמצום.
יש את ה... כאילו כל יום של בריאה יש איזה משהו שכאילו נברא
ירידה מאלוהיות לעולמיות. נכון, צמצום, צמצום, צמצום.
אז גם אני אומר, גם חטא אדם הראשון זה חלק מהתהליך הזה, זה לפני שהמציאות מופיעה, זה משהו שאולי טבוע באנושיות, באנושות, במציאות כולה.
נכון. נכון, אתה מעלה כאן שאלה שהיא עקרונית מעניינת. האם הייתה פה, האם התורה מספרת לנו על נפילה שהייתה בגלל בחירה לא נכונה, או שהיא מספרת לנו על סוג של משהו שמוטבע בתוך האנושות, סוג של חיסרון שמוטבע בעצם היותנו נבראים? יכול להיות. בכל אופן, איך שלא נסביר את זה, סיפור גן עדן מתאר לנו איזה מציאות שלמה שהייתה, נפלנו ממנה, ואנחנו גם שואפים לחזור אליה. סיפור גן עדן הוא סיפור מכונן של המקום שאנחנו רוצים לחזור אליה. לחזור זה מקום שאין בו סתירה בין רוח לחומר. אז בוא נראה את זה. כבר היו שני המאורות הללו משתמשים בכתר אחד בישראל. מה? זה פרפרזה למה שכתוב שם בגמרא בחולין. כאילו היא אומרת, לא יכולים שניים בכתר אחד. כתר זה ביטוי למינוי שלא מתחיל ממך, בגלל זה הוא נמצא מעל הראש. למה הכתר נמצא מעל הראש? בגלל שהכתר זה מה ש... זה הראש זה מה שאתה בוחר. הכתר זה משהו שמעל הראש שלך. אז כתר זה אומר, זה מינו אותך לדבר הזה, זה לא מתחיל ממך. לכן הגמרא בסנהדרין אומרת שחוצפה זה מלכותה ולא תגה. מלכות ללא כתר. מה זה חוצפה? מה הכוונה? אדם חצוף זה אדם שרוצה למלוך בלי שמישהו מינה אותו. זה חוצפה. אז הכתר הוא ביטוי, זאת אומרת, זה נחמד, אנחנו יודעים שלמלכים ולמלכות יש כתרים. מה הפירוש הכתר? כתר הוא, זה לא מתחיל ממני, זה מינוי אלוהי שקיבלתי. בגלל זה הכתר הוא מבטא את זה שאני ממנה, הרבה פעמים מינויים של מלאכים היו על ידי הכתרה. אתה מכתיר אותו. הכתר הוא, זה המשמעות של הכתר. אז שני מלאכים משתמשים בכתר אחד. זאת אומרת, כתר אחד זה אומר שיש מינוי אחד שמיני, ושניהם משתמשים בו.
שאם זה לא היה
משהו כתר, תראו אותה ציית שם, תראו מה שאני אומר. מה זה? הרב אמר שזה כתר, זה מה שבעצם גורם לזה שלא יכולים להשתמש עם זה כתר אחד.
כן.
אני אומר, אם זה רק כאילו,
אם זה היה משהו של בחירתי, אז כן אפשר ששניים פועלים ביחד.
אני משער, כל דבר שהוא מתחיל מלמטה, ויש הסכמה של שני הצדדים, אז יש הרבה יותר גמישות. אני חושב שזה העוצמה של הדמוקרטיה לדוגמה. הדמוקרטיה, בגלל שהיא לא נובעת ממונרכיה, ממלך ששולט, אלא אנחנו מחליטים ביחד על הסכמה משותפת, יש לך גמישות הרבה יותר גדולה. גמישות, וגם הצד השני, זאת אומרת, זה גם, יש מימד שזה חלש יותר, יש פחות עוצמה בדמוקרטיה, אבל העוצמה פחותה היא גם נותנת הרבה, הרבה עוצמה לעם. זאת אומרת, כן, יש מימד שככל שדבר בא יותר מלמטה, אז ככה יש לו יותר יכולת גמישות. אבל גמישות זה תמיד גם חולשה. כי זה כמו כפה למר כגיגית. מצד אחד זה כפייה, מצד שני זה מראה שהדבר הזה הוא מחויב. אם זה הייתה בחירה שלנו, אז מה היה החיסרון בזה? אם אנחנו לא רוצים, לא רוצים. אבל אם זה בא מלמעלה, זה אומר שיש פה משהו חשוב. אם כופים עליך משהו, מכריחים אותך משהו, זה אומר שהדבר הזה חיוני. כן, אנחנו מכירים, זה דברים של המערב, מפורסמים בפרק למדבט בספר תפארת ישראל, מה שאמרתי עכשיו. זאת אומרת, כתר, אתם הרגשתם את זה פעם בטח, נכון? מתי שמישהו אומר לכם, נגיד, לעלות להיות חזן. אם מישהו אומר לכם להיות חזן, זה נותן לכם יותר תוקף מאשר אם הייתם בוחרים בעצמכם לעלות להיות חזן. אתה מרגיש שזה לא מתחיל ממני, דוחפים אותי לזה, בחרו בי לזה, העם רוצה בי, הציבור רוצה בי. אז אתה נדחף לדבר הזה ולא דוחף את עצמך. זה נותן כוח לבן אדם. אם הוא בוחר את עצמו, אז הוא אומר, אני בחרתי את עצמי, אני מיליתי את עצמי. אז מחר אני מחליט שלא, מחליט שלא, זה לא מתחיל ממני. הכתר הוא גם מינוי ציבורי, הוא גם כתר. כשציבור מכתיר, יותר מזה, תמיד תשימו לב, לא נאריך בדבר הזה עכשיו לאורך התנך, תמיד המינויים של המלך הם כללו שני מימדים, מינוי אלוקי ומינוי של העם. לא מספיק שהשם ממנה, לא את דוד ולא את שאול. צריך שגם העם יבחר. למה צריך שהעם יבחר? כי זה לא מספיק מינוי אחד, צריך גם מינוי מלמטה, לא רק מינוי מלמטה. לזה גם אפילו קבלת התורה זה אותו דבר. השם כופה עליהם את הגיגית, ובכל זאת הם אומרים נעשה ונשמע. אז למה צריך כפייה? הכפייה מבטאת המימד שיש פה חיוניות אלוקית שלא מתחילה ממך, ונעשה ונשמע, זה אומר שהדבר הזה מתאים לי, זה גם אני פה חלק בסיפור. אז תמיד זה ככה, שימו לב לאורך התנך, אתה שואל את עצמך למה צריך, מה קרה? יש לנו תפיסה כזו שאם האלוקים קבע, אז ככה זה, זה לא נכון. השם יכול לקבוע משהו, ואם העם לא בוחר בדבר הזה, זה לא יהיה. זה דיאלוג, התנך הוא דיאלוג בין אדם לאלוקים. הוא לא מונולוג, לא אלוקים מדבר כל הזמן ואנחנו מקשיבים. הוא אומר ואנחנו מתווכחים לפעמים. עוד בענבה, מתוך הבנה שאנחנו לא מתווכחים עם חבר שלנו, אבל אברהם אבינו מתווכח עם אלוקים. למה? כי הוא מאמין שאלוקים מתגלה דרך הדיאלוג. לא מתגלה מה שאלוקים אומר ואנחנו בטילים אליו. זה גם המקום של חטא בראשית, גם הלבנה ועץ והפרי ועוד כל הדברים האחרים. התנך מתאר דיאלוג. טוב, מהלך האידאות זה גם סוג של דיאלוג. זה דיאלוג בין שני צדדים שכל הזמן מתווכחים ביניהם. מתווכחים לא בהכרח רבים, אלא מנהלים שיח. אתה אומר ככה, אני אומר ככה. חברה ישראלית היום יש בתוכה דיאלוג בין חילונים לבין דתיים. הדיאלוג הזה בעצם הוא לפעמים סוג של דיאלוג בין אידאה אלוהית או אידאה דתית ואידאה לאומית. אפשר להגיד שזה קרע, זה לא קרע, זה סוג של דיאלוג, והמצב השלם יהיה מתי שירגישו שאפשר לחיות ביחד, לחיות ביחד ולהצליח ליצור ביחד, להבין את החשיבות של כל צד בתוך המשוואה. בגלל זה ימי בחירות הם ימים קשים, כי בעצם אתה צריך כל הזמן להחליט לאן אתה שייך, ועליבא דאמת אתה שייך לכולם. יש בתוכך צד שמאמין במרץ, בגלל שאתה אומר, אני רוצה חופש לאדם. ויש צד שאתה מאמין במפלגות החרדיות, כי אתה אומר, גם אני רוצה שהקודש יהיה לו מקום חשוב. יש צד שאתה מאמין באידאה של הדתית-לאומית. צד שאתה מאמין באידאה של הליכוד ושל ה... זאת אומרת, כל אחד אומר איזה נקודה חשובה. לחדד איזה נקודה. ואתה עכשיו צריך להחליט מתוך כל הדברים מה הנקודה שהכי חשובה לך, או הכי קרובה למה שאתה מאמין, או הכי קרובה למה שדעתך צריך היום לשים במרכז, גם אם אתה חושב שאולי משהו אחר היה פעם צריך לשים במרכז. אז זה קשה, זו תקופה לא קלה. היא לא קלה, מצד אחד היא תקופה מאוד טובה, כי יש לנו אפשרות לבחור, ברוך השם, סוף סוף. מצד שני, אתה צריך להכריע לאן אתה שייך. טוב, והאידאה הלאומית הייתה עומדת במעמד שווה בכל קומתה ובכל הסתעפות חייליה, חייליה והמון תכסיסיה, עם האידאה האלוהית המחיה כל ומעדנת כל שטפי החיים ותנועותיהם דרך בוסמי עדן גן אלוהים. זה באמת רומז למה שדיברנו פה, שזה היה סוג של גן עדן המצב השלם הזה. אז נקרא את הפסקה הראשונה, את הפרק, את החלק הראשון, ואחר כך נסביר. אלא הקטרוג של התכונה המעשית הקודרת בהיפגשה במכשולי הדרכים האפלים, ברקבובית שבחיי החול, היחידיים והציבוריים, והמעמד הניסה והנשגב ההוא, הכין לו די כוח, המספיק בערך גם לאותם ימי ירידה, לימים אשר האידאה הלאומית החלה, אחרי צאתה מחדר הורתה, ממקור האידאה האלוהית, לרדת כציפור, נולדת מן קינה, אל תכסיס המעשי האב והמגושה. אוויר העולם שהיה מלא כל כך זוהמת הבהמיות ופרעות האליליות, שם כמעט מחנק לרוח החיים של השאיפה האלוהית המקושרת בתוכן הסגנון הציבורי של הצורה הלאומית, ושכינת האומה ירדה שפלה. כפי אותה המידה שהוסבה מההשפעה ישרה של ההורה האלוהית העליונה, ככה איבדה האומה את הערת הכוח של עצמה וחילה הפנימית. נמשיך עוד קצת. אמנם קמו לאחרי אשר נאספה הערה העליונה של דור המדבר, דור הפלאות, גואלים ומושיעים, אשר עזרו העזר מעט והסמכו אבי לפילתה, ולפעמים הופיעו גיבורי אל אשר כמעט הקימו אותה הקמה איתנה והיקשרו עוד בצרו חייה, במרום ההורה של הרעיון האלוהי. לעד לא ישכח מזיכרונה אותו תור הזהב שבפריחת ימי שלמה בבניין הבית הראשון, בהדר תפארת כבודו ועוז החיים שהתגלה בו, בהבאת עושר האידאה האלוהית והלאומית המשולבות זו בזו בהתאמה הרמונית, וקיימה סהרה באשלמותה. אז באותה תקופה הקצרה בחמותה והארוכה באיכותה, שאפה האידאה הלאומית רוח חיים מלאים כפי עצם טבעה וסיפוקה הפנימי, ותינק זיו הדרה מהרעיון האלוהי הטהור. העושר הלאומי וחוסן כבודו הוסיף יפעה ואומץ אל הרעיון האלוהי, שממנו יצא אז בבהירותו התוכן הלאומי, והמחשבה האלוהית הברורה בצורתה הישראלית הועילה להשפיע חיי עונג, חיים של כבוד ורוממות רוח לכל הגוי כולו. מה? הברורה. מה כתוב שם? סליחה? כנראה זה גרסה יותר מדויקת פה. בצורתה הישראלית הועילה להשפיע חיי עונג, חיים של כבוד ורוממות רוח לכל הגוי כולו, והתרומם והתרומם על במותי השירה חיה האלוהית ועל מרומי פאר החיים. הדר הגדולה הלאומית וזיו האהבה הטהורה והרעננה, לא היה העולם כולו כדאי כיום שניתן בו שיר השירים לישראל, שכל הכתובים קודש ושיר השירים קודש קודשים. יפה. אז בואו נתחיל לראות את זה לאט לאט מההתחלה. כבר היו שני המאורות הללו משתמשים בכתר אחד בישראל, אז על זה דיברנו, מה זה הכתר האחד הזה. והאידאה הלאומית הייתה עומדת במעמד שווה בכל קומתה ובכל הסתעפות חייליה והמון תכסיסיה, עם האידאה האלוהית המחיה כל ומעדנת כל שטפי החיים ותנועותיהם בריח בוסמי גן עדן גן אלוהים. אז כמו שראינו לקראת המשך הפסקה, הזמן ההיסטורי הזה היה תקופת ימי שלמה. זה היה הזמן השלם. עכשיו, בעצם זה לא בדיוק מתחיל שם. המצב השלם שלם שלם, כמו שראינו כבר, זה היה תקופת המדבר של עם ישראל. נכון? מהמדבר, זה היה המצב שבו שניהם היו ביחד, לגמרי. הסדר התנועה של העם במדבר והמרכז של העם היה התורה, והכל סבב סביב האידאה האלוהית. בעצם. נכון שהיו חריקות פה ושם, ומתעוננים ומתלוננים כמו תמיד, אבל בגדול, המרכז של העם במדבר היה השם. על פי השם יחנו, ועל פי השם יסעו, איש על מחנהו ואיש על דגלו, הכל מסודר ומאורגן לפי האידאה האלוהית. זאת אומרת, כל הארגון החומרי והמעשי מתחיל ממה שהשם אומר. השם אומר לנו למצוא, נוסעים. השם אומר לנו לעצור, נוצרים. זה ביטוי קטן לזה שלא אתה קובע, אלא האידאה האלוהית קובעת לאן נוסעים ומתי נוסעים. המן, שהוא האוכל, המימד הכלכלי, יורד מהשמיים. מה זה שזה יורד מהשמיים? זה אומר שזה לא משהו שאתה יוצר אותו, משהו שמכיל מלמטה, מלמעלה. כל הביטויים האלה הם ביטויים לזה שהמימד החומרי היה כל כולו נטוע בשורש האלוהי. במדבר לא היה שום דבר שמתחיל מהאדם. זאת הבעיה גם, בגלל שהמדבר הוא מקום שמדביר, מקום שמבטל את המימד האנושי. רק המימד האלוקי קיים. כשאתה הולך במדבר אתה חווה מאוד חזק את הקטנות שלך מול איתני הטבע, מול עוצמת הקיום. בגלל זה גם דתות שצומחות במדבר הן דתות שמאוד מקטינות את האדם, מאוד מבטלות את האדם. שם יובש ומייבש, ומייבש גם את האדם במובן הפנימי. כן, 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 כן. גם מההתחלה ועד, נכון. תסתכלו שגן עדן לא מתואר כמדבר, נכון? הוא מתואר כמקום מאוד 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 עשיר במים וצמחייה ופרחים. למה? בגלל שמקום צומח ועשיר הוא מקום שנותן מקום לאדם. זאת אומרת, יש שם סוג של דיאלוג בין האדם לאלוקים. מקום שהוא מדברי זה מקום שמבטל את האדם. אדם לא יכול לחיות שם, זה לא נותן לו מקום. אז זה לא סתם שהתורה ניתנת דווקא במדבר, כי השלב הראשון של נתינת התורה הוא סוג של ביטול של האדם. יש שם מימד מבטל קצת של האדם. כפיית הר כגיגית. מה זה? כן, זה מה זה?
והדור קיבלו, אז
כן, כן, אבל זה דווקא ביטוי מאוד יפה לזה שבאמת הסיפור של שושן הוא סיפור מלא באושר ויין. כן, זאת אומרת, יש שם, זה נכון, הדור קיבלו של פורים הוא בגלל הנס שקרה להם, נכון? הם היו בסכנה והם היו מוכנים לקבל על עצמם את הדבר הזה.
מאהבת הנס.
כן, מאהבת הנס, אבל למה הם סמכו בנס? כי הם הבינו שהגזירה בעצם עוררה את הנקודה של הבחירה אצלם. זאת אומרת, זה לא סתם שהם, איזה כיף, עכשיו יש נס, אז בואו נקבל על עצמנו מצוות. הם הבינו שהייתה פה סטייה מסוימת, שגזירת המן היא הייתה סוג של כתרוג שנבע מהמצב שלהם, מהמקום שהם היו בו. הם הבינו שהתורה, בעצם אם נכניס את פורים לתוך, למהלך האידאות, אז פורים מבטא סוג של בחירה של המימד הלאומי של עם ישראל, זאת אומרת שלנו, באידאה האלוהית שנכפתה עלינו עד אז. עד אז הייתה מודעה רבה לאורייתא, אבל פתאום עם ישראל הבין שבלי התורה אנחנו בסכנת השמדה, לא יישאר מאיתנו שום דבר. ואז הם בחרו בתורה שוב, הדור קיבלו בימי אחשוורוש. זאת אומרת, הם הבינו שבלי השייכות לאלוקים לא יישאר מאיתנו שריד ופליט. זה כמו, זה סוג של זה סוג של הפנמה והבנה שאם אין לך למה לחיות, אז פשוט אתה לא תחיה יותר. אם אין לך משמעות לקיום, מה התורה נותנת? מה האידאה האלוהית נותנת לאדם? היא נותנת לו משמעות לקיום שלו, נותנת למה. ואם האדם מחובר ללמה, אז הוא יוכל להתמודד עם כל דבר. דור קיבלו בימי אחשוורוש. אז זה סוג של קבלת תורה שנייה, קבלת תורה מרצון. עד עכשיו זה ניתן בכפייה, עכשיו זה ניתן מרצון. ישראל, או במקרה שזה מגיע ביחד עם הרבה אוכל, בגלל שזה המימד שמעצים את האדם. עכשיו, יש מקום להתבונן למה זה קורה בגלות, למה הדור קיבלוע בגלות. וזה נורא מעניין, בגלל שזה אומר שגם לפי השיטה שאומרת שמדבר סיני זה לא ארץ ישראל, בכוזרי מופיע שזה ארץ, חלק מארץ ישראל, אבל זה מעניין, כי זה אומר שגם קבלת התורה הראשונה וגם קבלת התורה השנייה לא הייתה בארץ ישראל משום מה. עכשיו, הסיבה לזה, יש איזה היגיון בזה, בגלל שעם ישראל בעצם הוא עם אקס-טריטוריאלי, הוא לא שייך לעולם הזה במובן הפשוט, הוא שייך למימד מעל העולם הזה. אז יכול להיות שהסיבה שקבלת התורה היא לא בארץ ישראל, כי היא מבטאת את זה שעם ישראל הוא תמיד קיים גם כשהוא גולה מארץ ישראל. אם התורה הייתה ניתנת בארץ ישראל, זה אומר ברגע שאנחנו גולים אין יותר תורה לגמרי, אבל עצם זה שאנחנו מקבלים את התורה בחוץ לארץ, זה אומר שעם ישראל הוא קיים תמיד גם במצב גלותי. נחזור. אז מה זה אומר שהעידה הלאומית עומדת במעמד שווה בכל קומתה, סליחה, ובכל הסתעפות חייליה והמון תכסיסיה, עם העידה האלוהית והמחיה כל ומעדן את כל שטפי החיים ותנועותיהם ברח בסמי עדן גן אלוהים? מה זה אומר? מתי זה היה? אז בפשטות זה מדבר גם על התקופה שנדבר עליה בהמשך של שלמה, וגם מדבר על המצב הידי של המדבר שעליו כבר דיברנו, נכון? בפרק הקודם, בימי חסדי נעוריה ואהבת כלולותיה הגיע בנשמתה המזהירה בתעופה גדולה למקור האורה העליונה. אז עכשיו בואו נראה איך הדבר הזה לאט לאט קורס. מה קורה? מה גורם לירידה? הקטרוג של התכונה המעשית הקודרת. שימו לב איך הרב רומז וגונז פה בלשון שלו את הסיפור של הגמרא בחולין. הוא נותן פרשנות לסיפור של הגמרא בחולין. הקטרוג של התכונה המעשית הקודרת. מי זה התכונה המעשית הקודרת? מי המקטרג? הירח. זאת אומרת, הירח הוא המימד המעשי, הלבנה היא המימד המעשי, והיא קודרת. למה היא קודרת? מה זה קודר?
החשוך,
אפל. למה התכונה המעשית הקודרת מקטרגת? כי היא עוסקת בעצמה. יש כאן זה הירח. הירח, דיברנו על זה בהתחלה, נכון? משתמשים בכתר אחד, זה הגמרא וחולין שמספרת שהירח קטרגה יכול שני מלכים בכתר אחד. אז תמיד יש בתוכנו, בואו ניקח את זה לעולם הנפשי שלנו, יש מימד בתוכנו, יש חלק בתוכנו שהוא לא מתעסק כל כך עם עצמו, מה אני חושב, מה אני רוצה. ויש חלק אחר בתוכנו שהוא מאוד מתעסק עם עצמו, עם המחשבות שלי, עם הרצונות שלי, עם השאיפות שלי. וזה המימד שבנו שהוא התכונה המעשית, המימד אפשר לקרוא לזה המימד החיצוני יותר שלה, החיצון שלה. תחשבו אתם בעצמכם, מתי אתם חווים יותר שמחה? מתי שאתם מרגישים זורמים לגמרי? בתחושה שהזמן לא מורגש, שאתם לא חווים את עצמכם, או מתי שאתם מרגישים מאוד חזק את המחשבות שלכם, את הרצונות שלכם, ואת המאבקים שיש לכם ביניכם לבין אחרים? מתי החוויה יותר חזקה, טובה? מתי שהבן אדם שוכח את עצמו. שוכח את עצמו במובן של, הוא לא קיים, אבל הוא פשוט חלק, מה. כמו שאתה פתאום לומד סוגיה ואתה מרגיש שאתה שכחת מעצמך. אתה שמח. זאת אומרת, החוויה של האדם כנפרד יוצרת אצלו סוג של קושי, תסכול, עצב, קושי. כל הדברים האלה זה סוג של הפירוד יוצר אצל האדם קושי. והתחושה שהוא חלק מי וביחד זה יוצר אצלו שמחה. זה נקודה מאוד עמוקה. אז הקטרוג של התכונה המעשית הקודרת, חיברתי בעצם את התכונה המעשית הקודרת לתכונה של היחיד כנפרד. כי כשאתה צריך לעשות משהו למעשה, אז אתה צריך לרדת לממד המאוד פרטי שלך. אתה עושה עכשיו משהו מעשי. הקטרוג של התכונה המעשית הקודרת, והיא פגשה במכשולי הדרכים האפלים, ברקבובית שבחיי החול, היחידים והציבוריים, והמעמד הניסה והנשגה והוא הכין לדי כוח המספיק בערך גם לאותם ימי ירידה. אז רגע, על מה מדובר פה? מה זה הירידה הזו? אז עם ישראל, בוא נעשה את זה סכמטי מאוד פשוט. עם ישראל נמצא במדבר, הכל טוב באופן יחסי, כי גם שם יש, כמו שאמרנו, משברים וחריקות, אבל האלוהי והלאומי, הכל ביחד, הכל טוב ויפה. נכנסים לארץ, מתחילים להתעסק במעשה, איש תחת גפנו ותחת תאנתו, מתחילים להתעסק, אתה יודע, בעניינים של ביסוס אומה במציאות. עכשיו, בשביל זה אתה צריך להתעסק בכסף, אתה צריך להתעסק בפוליטיקה, אתה צריך להתעסק במאבקים חברתיים, במאבקים לאומיים ועממיים וכל הבלגן הזה. אז פתאום לאט לאט האידאות, האידיאולוגיה יורדת. נשווה את זה לבן אדם שיוצא מישיבה. ויוצא מישיבה, בישיבה הכל אידיאלים, מדברים, זה אידיאלים שצריך לחיות את התורה במציאות. אתה הולך לצבא אפילו, שזה מקום אידיאליסטי באופן יחסי. כבר שם אתה רואה שהעסק כבר לא, זה לא כזה פשוט, כמו שמדברים. פתאום אתה רואה שהדיבורים הגבוהים על חיים עם ערך ומשמעות, הם מתנגשים פתאום עם מפקד מעצבן. שאתה מרגיש שהוא בכלל לא... הוא עושה את זה רק בגלל שהוא לא יודע להסתדר עם חיילים, אז הוא מתזז אותם. או שאתה מרגיש שהכל בקטנות כזו, מבזבזים מלא זמן ומורחים את הזמן ולא עושים שום דבר, ואתה אומר, מה זה זה? כאילו, איפה כל האידאלים שדיברו עליהם? זה מה שקורה מתי שהאידאלים יורדים לחיי המציאות. החיים המציאותיים, יש בתוכם המון 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 פערים בין האידאל לבין המציאות. זה קורה גם לאנשים שמתחתנים, כי פתאום, עכשיו יכול להיות שבהתחלה הכל טוב ויפה וזה, אנחנו לא באים לבאס אף אחד, אבל לאט לאט, גם כאן יש מימד מעשי. תמיד מורי חותני זכר צדיק לברכה תמיד היה אומר שפוגשים זוגות בבנק ביום שאחרי, מפקידים צ'קים, אז כזה מנסים להסתתר כזה, כאילו זה מתעסקים, זה אחרי כל הרוממות הגדולה מפקידים צ'קים. אז זה לא, שוב, זה לא צריך דווקא לגרום לאדם תחושה לא טובה. אבל אם הצ'קים מתחילים להיות אלה שמובילים את המציאות, והחיים נקבעים לפי הצ'קים, אז יש בעיה. זאת אומרת, הבעיה מתחילה, אין בעיה בצ'קים כשלעצמם. להפך, יכול להיות שצ'קים מאוד מועילים אפילו. אבל ברגע שכל החיים נקבעים ומחליטים מה לעשות לפי איפה שיש צ'קים, אז זה אומר שהכדרות של חיי המעשה מתחילים לקבוע את העסק. תחשבו במצב קיצוני, נגיד בני זוג שאוהבים אחד את השני מאוד, יכולים בסוף לא לאהוב אחד את השני בגלל שהם יכולים לריב על כסף. אתה אומר, מה, כאילו, אבל כסף זה דבר מאוד חשוב, אבל, לא, אבל מה, באמת, כאילו, הכסף זה מה שקובע איך לחיות, ואיפה לחיות ומה לעשות, ולא... אבל ברגע שאתה נותן לכסף לנהל לך את החיים, אז לשם זה לוקח. ואז אתה מחליט החלטות, במקום החלטות ערכיות, אתה מחליט החלטות כספיות, לפי כסף. כל זה ביטוי למה שהרב אומר פה, והיפגשה במכשולי הדרכים האפלים. למה זה אפל? למה זה נקרא אפל וקודר, רקבובית? כל הביטויים האלה הם ביטויים למקומות ללא הערה. כשיש, מה?
צ'קים.
לא דווקא הצ'קים, אני אתן דוגמה. כשיש אור במקום, אז אתה יודע לאן ללכת. יש לך בהירות. כשדבר אפל, אז אתה לא יודע לאן ללכת. אז גם בעולם הרוח יכול להיות מצב של אפלה ואורה. אורה זה שיש לך בהירות רעיונית לאן ללכת, ואפלה זה שלא ברור לאן רעיונית אני הולך. אז מה מוביל אותך? כסף. יש פה כסף? אין פה כסף. כאילו, זה לא שאלה ערכית. יש פה כסף, אין פה כסף. זה שאלה מציאותית. זה אפלה ביחס למשמעות. כשיש לך משמעות, זה לא, אתה לא הולך בגלל כסף. אתה הולך כי הדבר הזה הוא מעניין אותי, חשוב לי. גם אם אין פה כסף. וזאת אומרת, אפלה ואורה במציאות, במשל, זה משמעות וחוסר משמעות. ומתי שיש חוסר משמעות, אז מה שמושך את הבן אדם זה חומר. זה אומר, תביא לי סוכריה, אני בא איתך. אין לי סוכריה, לא בא איתך. זה מה שנקרא לשמה ושלא לשמה. מה זה לשמה? לשמה זה לא לעשות סתם. לשם ערך. הערך קובע לי את החיים. זה לשמה. מה זה רקבובית? רקבובית זה, רקוב זה דבר ללא חיוניות. זה אומר שאורגניזם חי, אז הוא חי. מתי שהחיוניות ניטלת ממנו, הוא תוסס ומרכיב. זה אותו דבר גם כאן. מתי שיש משמעות לחיים, אז זה חי, חיים חיים. ומתי שאין משמעות לחיים, מתחילים להיות רקובים. כשאתה רואה בן אדם שהוא נמצא בריקבון, מה זה? זה אדם שאתה אומר כאילו, סתם יושב פה. הוא לא חי כבר. הוא תקוע במקום הזה. מה מחזיק אותו פה? כסף, שאין לו מקום אחר ללכת, אין משמעות לחיים שלו. סתם הוא תקוע, לא זז. זה ריקבון. חי זה דבר שאתה אומר, כל הזמן הוא מתחדש, יש לו אנרגיה, כאילו כמו מים זורמים, לא מים שמסריחים. למה? כי יש כל מיני התחדשות. אתה שבן אדם תקוע במקום, הוא מרכיב, זה לא צומח. אז בנמשל זה משמעות. עוד פעם, המשמעות מניעה את הבן אדם. יש לי טעם, יש לי למה לחיות, יש לי למה לקום בבוקר. מתי שאין לאדם למה לקום בבוקר, הוא מרכיב. כי אין משהו חיוני עכשיו שמחיה אותו. אז רק נסיים את המשפט. הקטרוג של התכונה המעשית הקודרת להיפגשה במכשולי הדרכים האפלים ברקבובית שבחיי החול. למה חיי החול רקובים? כי חיי החול הם לא חיים עם משמעות. החול לא נותן משמעות לחיים. החול אומר לך איך לעשות את זה. הוא לא נותן לך למה לעשות את זה. רק הרוח נותנת למה. רק הרוח. היחידים והציבורים. אני נתתי דוגמה מהיחידים. תחשבו על מה זה ברמה הציבורית. שלא נדע. השבוע שמעתי על כל מיני התנהלויות. עכשיו זה קורה, זה כואב הדבר הזה. הוא נעמוד כאן, אבל שמעתי על איזו התנהלות של גרעין תורני אחד בארץ. שמי שמנהל אותו זה אנשי הכסף. זאת אומרת ש... בא לשם בן אדם, איש רוח, רב, הביאו אותו, הוא רצה לקבוע סדרים או משהו כזה, הוא אומר לא, בשבילנו זה לא טוב, זה לא עושה לנו זה, זה לא מוסיף לנו מניות בלא משנה מה. עכשיו הרצונות שלהם הם טובים, הם פשוט לא מתנהלים לפי ערך, הם מתנהלים לפי מה שיוסיף להם יוקרה, כבוד, רזומה, כסף, וזה פשוט כל מה שהרב מדבר עליהם פה, זה קורה במציאות, זה קורה במקומות הכי טובים. זה מה שכואב, שזה לא פשוט לנהל את החיים לפי ערכים, לא פשוט בכלל. אבל מתי שאתה רואה שזה לא פועל לפי ערכים, אתה רואה את הריקבון. אתה רואה לאיזה, זה פשוט, זה אפלה, אין דרך אחרת להסביר את זה. זה שכאילו בן אדם אומר, לא מעניין אותי, לא מעניין אותי שיהיה פה יותר לימוד תורה, מעניין אותי בסוף מה יהיה כתוב בעיתון. למה? עכשיו יש לו סיבות טובות, למה? בגלל שזה יוסיף לי כסף אחר כך, ואז אני אוכל, בשביל מה יש לך כסף? בשביל מה קיבלת כסף? בשביל שבסופו של דבר אתה תוכל להביא פעילות לאנשים. לא פשוט, אבל זה מלמד אותנו איך לכוון את החיים, איך לחיות. אני רק מביא את הדפים ואנחנו נעבור לשיעור הלכה. תודה רבה.